אז אני מעריך שכולנו מתרגשים ושמחים, שמחה שקשה לתאר במילים של אנוש. ההחלטה של בן אדם בעולם הזה, מרצון חופשי, למסור את חייו לישוע, הדבר הכי הכי יכול שיכול לשמח כל אחד מאיתנו, כפי שמשה אמר, גם את המלאכים שבשמיים. אנחנו יום אחד גם נפגוש את אבינו שבשמיים, את ישוע אדון, את כל הקדושים במלכותו הנצחית. ישוע אדון נתן לנו שני מצוות, אני קורא להן פולחניות. להתאבל במים ולקחת את סעודת האדון. אנחנו קוראים במתי כ"ח, ישוע פונה לתלמידיו זמן קצר לפני שהוא עלה על אביו שבשמיים, והוא אמר להם, עשו לתלמידים את כל הגויים ותבלתם אותם לשם האב, הבן ורוח הקודש, ולימדתם אותם לשמור את כל אשר ציוויתי אתכם. אז אנחנו כאן קוראים מצווה מפורשת של האדון כלפי תלמידיו, שהם יתבלו במים לשם האב, הבן ורוח הקודש, כל אחד שישוב בתשובה ויקבל החלטה סופית לשרת את האדון בחייו. וכמובן לא רק את התבילה שזה ההתחלה, אלא את כל המצוות שישוע לימד אותנו לשמור. אנחנו לא עושים סלקציה. חלק מהמצוות קל ונוח לשמור, וחלק מהמצוות קצת יותר קשה לנו כבני אנוש, וחובתנו לשמור כל משפט, ואני לא מגזים, כל משפט שישוע לימד אותנו, אלא להשתדל לשמור אותו עם כל הלב וכל הנפש. כמה מילים לגבי הטבילה במים במובן הטכני. מה זה בטבילה? באופן מעשי, מה זה? הנטבל נכנס עם כל הגוף שלו לתוך המים ל-2-3 שניות, לא יותר, ויוצא החוצה. כמובן שלפני שהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא נשאל, במקרה הזה משה, ישאל את אופרי, מספר שאלות לגבי ההחלטה של הלכת אחרי אדון עם כל הלב והנפש, עד המוות כפי שאנחנו אומרים, ובהנחה שהתשובה חיובית, היא נכנסת עם כל גופה לשתי שניות מתחת למים ויוצא החוצה. בזה מתחיל ומסתיים טקס הטבילה הפורמלי. אבל מסתבר שלטבילה הזאת יש משמעות מאוד מאוד רצינית ומאוד עמוקה. אנחנו יודעים שברחבי העולם הנוצרי אנשים שונים מטבילים אנשים שונים בנסיבות שונות, ואני באמת שואל את עצמי, כמה אנשים בעולם הזה שנטבלים לישוע עושים זה כפי שצריך לעשות את זה, עם כל העומק הרוחני שקשור לטבילה הזאת, ועליו אנחנו נרחיב את הדיבור בדקות הקרובות. פולוס השליח נותן לנו הסבר מאוד חשוב ועמוק לגבי המשמעות של הטבילה במים. ואני אעבור בקצרה על מספר פסוקים שהוא מסביר בלרומים, ונסה קצת להתעמק בהם, לא יותר מדי, כדי שנבין מה מסתתר מאחורי הטבילה במים. פולוס אומר פסוק 3, כולנו הנטבלים למשיח ישוע, למותו נטבלנו. והשאלה שנשאלת, מה פירוש למותו נטבלנו? מה עומד מאחורי המשפט הזה? אני מבין שעלינו להזדהות עם המוות של האדון עבורנו בכל הלב ובכל הנפש. והשאלה הנוספת שנשאל, איך באה ההזדהות הזאת לידי ביטוי? באיזה אופן אנחנו מזדהים עם המוות של האדון עבורנו? אני אומר משפט קצר ומחייב, שאולי חלק מאיתנו קצת נבעל לקרוא אותו. משהו בקרבנו אמור למות. אני חוזר. אם אנחנו, לא רק באופן רגשני, עם כל הלב מזדהים עם מה שהאדום עשה עבורנו, משהו עקרוני בקרבנו חייב למות. אני מתכוון לכל מילה שאני אומר. והשאלה היא מה בתוכנו צריך למות, צריך לפרט. האדם הישן, אני רואה שזה קצת מסתיר שם, האדם הישן, או אם אתם רוצים גם האדם הנפשי, האדם הישן או האדם הנפשי, אם אתם רוצים, שבקרבנו חייב למות. ורק אם אנחנו ממיתים אותו, אנחנו באמת יכולים לומר שאנחנו מזדהים עם האדום. ועכשיו אני מעלה לנו שאלה נוספת. מהי הביטוי המעשי לכך שאנחנו ממיתים את האדם הישן? מה אנחנו בתכלס עושים? הרי אנחנו לא ממיתים את עצמנו באופן פיזי, אז מה אנחנו כן ממיתים? על כך אומר לנו ישוע במתי תזיין, שני פסוקים שאני מקווה שכולנו מכירים בעל פה, ומעבר שאנחנו מכירים את זה, אנחנו חיים את זה. ישוע אדון אומר, איש כי יחפוץ הלכת אחריי, יחחש בנפשו, נשא את צלבו, והלך אחריי. זה המשמעות של להמית את החלק הנפשי שבקרבנו. עד אותו יום, מה שכיוון, מה שהדריך, מה שהפעיל את החיים שלנו, מה זה? הנפש. ולצערנו הנפש של כולנו מקולקלת, והיא מכוונת את בני האדם לעשות המון דברים שהם אינם ברצון אלוהים. לנפש יש נטייה לעשות המון חטאים, וליהנות מהחטאים האלה לצערנו, זה הנפש המקולקלת שלנו. אנחנו עם אנשים בעולם שעושים מעשים איומים ונוראים, מכוערים, והם נהנים מהמעשים האלה. זנות וטומאה וניאום ומה לא, זה מה שיש בעולם הזה. שנאה וקינה ומה לא, אלה פולי הבשר. והנפש של רוב אנשי העולם שמחה לעשות את הדברים האלה. למה היא מקולקלת? מאמין שקיבל החלטה למות לנפשו, הוא כבר לא ירשה לנפש הזאת להפעיל אותו, נגמר. וגם אם יפעיל אותו 10 או 20 או 30 שנה לפני כן בעברו, מהיום הזה נגמר. גזר דין מוות על הנפש הזאת. זה המשמעות של ההתכחשות, שישוע מצפה ודורש מאיתנו. וישוע ממשיך ואומר, כל אשר טובה לו נפשו למעני, הוא ימצאנה. אני רוצה שנבין שמדובר על התכחשות, אני אומר בצער רב, יש אנשים שחושבים שהם מתכחשים 50%, הם עושים דבר מאוד מרציני. יש כאלה מתכחשים 70%, הם בכלל מרגישים סופר רוחנים. ההתכחשות שישוע מדבר עליה, היא לא פחות מ-100%. אתם שומעים? ישוע מתכוון לזה. ולכן הוא אומר, כל מי שתובד לו נפשו, הוא מתכחש אליה כל כך באופן מלא ושלם, הוא ממש ממית אותה, היא כבר לא מפעילה אותו. זו ההתכחשות המוחלטת שאדון מצפה מכל מאמין שהולך בעקבותיו. וכאשר הוא עושה את ההתכחשות הזאת עם כל ליבו, מה אומר האדון? הוא ימצא את נפשו. זה נכון, בעולם הזה לכמה עשרות שנים אנחנו מונים מהנפש המון דברים. אני ממרום גילי כבר כמה עשרות שנים, ואחי משה ועוד כמה מהמבוגרים בינינו, חיים את האמת הזאת עשרות שנים, התרגלנו. בהתחלה זה קשה, אני אגיד לכם את האמת, מאוד קשה. יש מאבקים אדירים. הנפש משתוקקת, היא כמעה למלא את הרצונות שלה מסוגים שונים, ואנחנו בצורה עקבית ושיטתית מונעים את זה ממנה. הייתי אומר, זה הדבר הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות לכבוד אלוהים וישוע. אני לא מוצא דרך יותר נעלה להודות לו על מה שהוא עשה עבורנו, אלא פשוט לצלוב את נפשנו יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, באופן שיטתי ועקבי, ואף פעם לא להתייאש, ואף פעם לא להרים ידיים, ואף פעם נגיד לא נמאס לי. לא קיים בחיים של מאמין המושג נמאס לי, לא קיים. בהצמדה, בשיטתיות, בעקביות, יום אחרי יום, עד יומנו האחרון בעולם הזה, ובכוח ובגבורה שלו אנחנו חיים את החיים המשיחיים. ומי שאולי יכול לחשוב שאנחנו אנשים הכי אומללים בעולם, שאנחנו מגבילים את נפשנו, אני מודיע לכם, אין בעולם הזה אנשים יותר מאושרים מאדם שהחליט להתכחש טוטלית לנפשו ולחיות לכבוד אבינו שבשמיים. ישוע אומר לנו מסר דומה בבשורת יוחנן. הוא אומר, אם לא ייפול גרגר החיטה אל תוך האדמה ומת, יישאר לבודו. וכאשר מת, יעשה פרי לרוב. ישוע נותן לנו כאן משל גרגר של חיטה, שהוא נופל, והוא אומר לנו אמת מאוד מאוד מיוחדת. אם הגרגר הזה רוצה לתת פרי, מה הוא חייב לעשות? למות. זה המשל שאומר ישוע. מה הנמשל? ישוע ממשיך ומסביר. האוהב את נפשו יאבדנה, והשונא את נפשו בעולם הזה ינצור אותה לחיי נצח. אותו אחד שאוהב את נפשו דומה לאותו גרגר שנפל, אבל לא מת. הוא לא מת, הגרגר הזה. זה המצב של אדם בעולם הזה, שמאוד אוהב את הנפש שלו, והוא לא מוכן ולו יום אחד למנוע מעצמו לעשות דבר כזה או אחר שנפשו רוצה. אנשים עבדים לנפש שלהם, אני אגלה לכם זאת, עבדים מוחלטים. מה אומר לנו האדון? השונא את נפשו. אני מציע לנו לחשוב טוב על המילה הזאת, השונא את נפשו. אדם שיוצא נגד החלק הנפשי שבו יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, הוא עושה את המעשה הכי נכון שאדם יכול לעשות בעולם הזה. מדוע? ישוע מסביר, הוא ינצור את נפשו לחיי הנצח. בשתי מילים אני אסביר בנושא הזה. אם אנשים בעולם זה לא סוד, עובדתית, הם מוכנים לעתים בעולם הזה במשך 10 ו-15 ויותר שנה, להקדיש המון זמן, המון מרץ, כדי להגיע למשהו בעולם הזה. אני שמעתי על אנשים מדור רפואה 7 שנים בתור התחלה, אחר כך עשו את ההתמחות לפחות עוד 4-5 שנים, ואחר כך פוסט דוקטורט ומה לא. אני שומע את אנשים כ-20 שנה בעולם הזה, בערך בגיל 20 עד 40, ואני לא מגזים, הם מקדישים למטרה אחת, להיות בעמדה של כוח, לקבל כבוד ומעמד בעולם הזה. וב-20 שנה תתפלו לשמוע, הם מונעים מעצמם המון דברים שנפשם רוצה. הם מתנזרים מבילויים, מכל מיני נסיעות לחו"ל, למה? הם שקועים במשימה אחת, להיות דוקטורי, לקבל כבוד בעולם הזה מבני אדם, מעמד, כסף. כמה זמן הם ייהנו מזה? עשיתם חשבון? אדם מגיע לגיל 40, כמה שנים נשאר לו לחיות בעולם הזה? עד גיל 80? עד גיל 90? תנסו רגע לחשוב. אנשים בעולמנו לא מאמינים, מוכנים 20 שנה למנוע מנפשם המון דברים, כדי שבמשך 40 או 50 שנה במקרה הטוב, הם ייהנו מזה, וירגישו רגשה נפלאה, מימשתי את עצמי בעולם הזה, בכבוד, במעמד. מה ישוע מבטיח לנפש שלנו? 50 שנה? 1,000 שנה? 1,000,000 שנה? כמה הוא מבטיח לנו? נצח. נצח. ואנחנו יודעים, לא רק מאמין, אנחנו יודעים שזה מה שמצפה לנו. אז אני באמת שואל, יכול להיות מי שעושה דבר יותר נכון מאיתנו? אני אומר לעצמי, כבר אני עד לגיל 65, כמה עוד שנים יש לחיות בעולם הזה? אני מאושר, מאושר, שאת השנים האלה בזבזתי על שטויות, אני מאושר. אני יודע בוודאות שכל שנה מקרבת אותי למקום האמיתי שישוע מכין לי. אני יודע בוודאות מוחלטת. זה לא רק כמיהה, זה לא שאיפה, זה בוער בלב שלי כבר עשרות שנים. ובכוח האמונה, הידיעה הזאת, אנחנו נמשיך ונמנע מנפשנו המון דברים שהיא רוצה, כדי למצוא חן לפני אבינו שבשמיים. פולוס ממשיך ואומר, לכן הגברנו איתו בתבילה על המוות. אחרי שאנחנו ממיתים את הנפש הרעה שלנו עם התאוות הרעות שלה, אנחנו קוברים אותה. בתהליך התבילה, האדם שנכנס מתחת למים, באופן סימבולי, קובר את האדם הישן שהוא המית. ואז פולוס מסביר, כאשר נאור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתעלר גם אנחנו בחיים מחודשים. השלב הראשון שלנו לעשות, כפי שאמרתי, לקבור את האדם הישן, את הנפש החוטאת שלנו, וזה התנאי שנוכל לקום עם המשיח ולהתחיל חיים מחודשים. כל העבר נמחק, כל העבר נסלח, ישוע נאמן לסלוח על כל הטעויות, על כל החטאים שעשינו אולי במשך שנים רבות. ואני זוכר גם את עצמי בצעירותי, כמה דמעות של צער וכאב ירדו מהעיניים שלי, כשאני הבנתי כמה חטאתי לפני אבי שבשמיים. בכי אמיתי של צער, של שיבה בתשובה, עד היום אני זוכר, והוקרה תודה שאין למעלה ממנה, שאבינו שבשמיים רואה אותנו הקטנים והמסכנים והמוגבלים, הוא מושיט את ידו והוא מציע לנו להושיע אותנו מהמוות הנצחי באש גיהינום, להרים אותנו להיות הבנים והבנות שלו. אין תחושה יותר נפלאה לבן אדם בעולם הזה, להרגיש שהאב אוהב אותו, מקבל אותו, סולח לו, והוא באמת יכול להתחיל חיים חדשים, עם כל הלב, עם כל הנפש, עם כל המרץ, להביא כבוד אמיתי לאב ולבן. ופולוס ממשיך ומסביר, אם נדבקנו בדמיון מותו, נהיה דבוקים לתחייתו. תראו איזה השוואה עושה כאן פולוס, מה הוא אומר? אם אנחנו נמית את האדם הישן שבנו, כפי שאדון מת עבורנו, מה יקרה? אנחנו גם נוכל לקום לחיים מחודשים, כפי שאדון קם אל אביו שבשמיים לנצח. נשים אליו לסדר, בראשונה להיות דומים לישוע במותנו את האדם הישן, בעקבות כך, בוודאות נוכל להתחיל לחיות חיים עם תוכן רוחני אמיתי, כבנים ובנות של אבינו שבשמיים. והוא ממשיך פסוק 6 ומסביר, באשר יודעים אנחנו כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו. נשים לשפולוס משתמש בביטוי יודעים אנחנו. אני מקווה שכל המאמינים שיש בחדר הזה, הם מבינים את המשמעות של המילה יודעים אנחנו. תראו, אדם שצולב את נפשו, נגלה לכם סוד, הוא יודע את זה. למה? הוא עושה את זה כל יום, לאורך כל ימי חייו. ושימו לב, פולוס משתמש בביטוי לא פשוט, לצלוב את האדם הישר. כולנו מכירים את הצליבה של הגוף, מה שעשו הרומאים, לישוע ולהמון אנשים בתקופתם, זה צורת המוות האכזרית ביותר שניתן עלות על הדעת להוציא אדם להורג. ופולוס משתמש בביטוי הזה עבור עצמו ויתר המאמינים האמיתיים. אנחנו סולבים את האדם הישן. תאמינו לי, זה לא תמיד קל ופשוט ונוח. ובמיוחד בהתחלה. במיוחד בהתחלה. כשהנפש קמאה, משתוקקת, לעשות דברים שונים, ואנחנו פשוט אומרים לה, נפשי היקרה, אני לא אתן לך. אני לא אתן לך. והיא לא מפסיקה, אני רוצה לעשות קו, אנחנו פשוט מונעים את זה ממנו. אני אגיד לכם סוד, שהייתי צעיר, אני זוכר, היה לי לפעמים כל כך קשה המלחמה, שאמרתי בכל רע, מי שהיה עומד ליד איתם, צריך להשפש את הבן אדם הזה. אמרתי בכל רע, נפשי לא תקבלי מה שאת רוצה. זה היה כל כך קשה, כל כך עוצמתי, שאמרתי זה לעצמי בכל רע. עם השנים אני חייב להגיד לכם, המלחמה נעשית יותר ויותר קלה, ואנחנו כבר באופן טבעי, זה היופי של הגדילה הרוחנית, עושים את הדבר הנכון, ונמנעים מהדבר רע, זה הגדילה הרוחנית בהתחלה, זה מלחמה שאין למעלה ממנה, ובמלחמה הזאת אנחנו באמת מתייסרים, אני אגלה לכם סוד, זה באמת קשה מי שעושה את זה, ולכן מי שעושה את זה הוא יודע שהוא עושה את זה, והוא גם יודע שאלוהים מעריך מאוד, שמתוך רצון חופשי, אנחנו מגבילים את עצמנו בהמון שטחי החיים, כדי למצוא חן לפניו. ופולוס ממשיך ואומר, למען תבוטל גביית החטא, לבלתי אתנו עוד עבדים לכם, אחד התוצאות הנפלאות של צליבת האדם הישן, שאותו גורם בקרבנו שהסיט אותנו לחתו, הוא כבר לא חי. אנחנו ממיתים אותו. ולכן אנחנו מפסיקים להיות עבדים לחטא. אני אומר לכם, אין סיפוק יותר גדול לבן אדם בעולם הזה, מאשר להיות משוחרר מכבלי החטא. אין סיפוק. אני לא יכול לתאר משהו יותר נעים והרגשה נפלאה מזה. אנחנו מאושרים, אנחנו בני חורין אמיתיים. שום דבר לא כובל אותנו לחטא. אני מסכים, גם אנחנו אחרי ששבנו בתשובה אמיתית ונתמלאנו ברוח, אנחנו עדיין נכשלים באיזושהי רמה. אבל מאמין אמיתי הוא כבר לא עבד של שום חטא מכל סוג שהוא. הוא ניצח בעזרת האדון. וזה אחת התוצאות הנפלאות שקורות בחיים של מאמין אמיתי שקיבל החלטה סופית לצלוב את האדם הישן. ואני אסיים. איזה חשיבות מיוחדת יש גם לטבילה במים וגם לטבילה ברוח. נזכור דברי ישוע לנגדימון. ישוע אומר לנגדימון ולנו כולנו, אמן אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. נשים לב שישוע אדון מדבר כאן על שני תבילות, או על שני לידות, לא משנה, זה אותו מושג. תבילה מהמים, ולידה מהרוח. ואני עכשיו יחבתי את הדיבור, על התבילה במים, או הלידה מהמים, עם כל המשמעות העמוקה שלה, ובעקבותיה, כל אחד מאיתנו המאמינים, אמור להיוולד מהרוח. וזה שתי לידות. ורק אם נעבור את שתי הלידות האלה, מה יקרה לנו? נוכל לבוא אל מלכות האלוהים. אני רוצה לקוות שאופרי באמת, לא רק קיבלה את ההחלטה, פיזית להתאבל במים, אלא שאומר, מאחורי ההחלטה הזאת יש החלטה שבלב, שזה רק היא יודעת ואלוהים יודע, למות לחטא, אבל באמת למות לחטא, להשתייך לקבוצה מצומצמת, אני אומר לכם באחריות, מצומצמת של אנשים בעולם הזה שקיבלו באופן סופי החלטה, לא לשחק עם החטא, לברוח מהחטא, לסנוע אותו, אין מילה יותר טובה. לסנוע אותו, באמת לסנוע. לחיות לפני אל עבור אלוהים, לתת לו כבוד, זה לחיות בעולם הזה. וכשאדם עושה את זה עם כל הלב, אין שום סיבה, אני אומר, אין שום סיבה, שאבינו וישוע אדוני לא יטבלו אותו ברוח הקודש. זה תוצאה ישירה של ההתכחשות. ולכן כל מה שנותר לי זה לאחל לעופרי, שהיא גם תעבור את התבילה ברוח, תקבל מאבינו את המתנה היקרה מכל שבן אדם יכול לקבל בעולם הזה. נוכחות אלוהים בקרבנו, כוח, גבורה, להילחם ולנצח. להילחם ולנצח. ושהניצחון בחיים שלך יגדל משנה לשנה. ואת רואה, יש כאן אנשים קצת יותר מבוגרים, הם לא נראים כל כך מסכנים וכל כך חומללים. אני לא מכיר מאמין אמיתי שהחיוך לא מש מפרצופו. אני אומר לכם את האמת. ואם אני רואה מאמין, ואני רואה לצערי מאמינים עם פרצוף חמוץ, אני לא מבין למה. אני לא מבין למה מאמין צריך להיות עם פרצוף חמוץ. אני באמת לא מבין. עם רוח אלוהים בנו כל הזמן, 24/7, אנחנו כל הזמן שמחים ומאושרים, וגם כשיש קשיים, וגם כשיש ניסיונות, השמחה לא עוזבת אותנו. אנחנו מקבלים את שמחת האדון ושלמו בחיינו. אמן.